ערב טוב, אנחנו ממש סמוך ונראה לימות הפורים הגדולים והקדושים. אז נתייחס קצת למהות הזמן כדי שנוכל לשאוב את הכוחות מהזמנים הגבוהים כל כך שיש בעיתוי המיוחד הזה, כמו שכתוב בספרים, שורש נשמתו של מרדכי בעולם גבוה ביותר, וראוי עד כמה שאפשר להתחבר למהות. ישנה אמירה ידועה שיש לה מקור איתן בספר תיקוני הזוהר בתיקון 21. כתוב שמה שיום הכיפורים הוא מתחת לפורים, פורים הוא מעל יום הכיפורים, וכביכול הכף של יום הכיפורים משמשת כאן בתור כף הדמיון כפורים. אם אתה רוצה לדעת איזשהו עומדן, מה גובה יום פורים, תלמד מיום הכיפורים, ומזה תבין אולי משהו באיזה גובה נמצא יום הפורים וכוחותיו. כך אומר, אני בהתחלה שהייתי ילד או נער, שמעתי את זה, חשבתי שעושים ממני צחוק. משום שזה היה כל כך סותר העניין הזה, שיום הכיפורים, אני ידעתי ככה שיש גם ילדים, יש גם אנשים רחוקים שמגיעים לבית הכנסת, וקצת יותר רציניים, ויום הפורים זה יום שלצערנו החילונים, אחינו החילונים, חיסלו אותו, לקחו אותו לקרנבל אחד גדול. היה תקופות עד לפני 3-4 או 5 שנים בבני ברק שאי אפשר היה לצאת לרחוב ביום כיפור, ביום הפורים. פשוט השתלטו פה אלפי שבבניקים שבאו מכל הארץ ועשו פה דברים שעד היום ישנם אנשים ששילמו בחייהם על זה, הרוחניים. ויש מכתבים בבית של כמה תלמידים שאמרו, אצלי הנפילה, הוא הגיע לבית סוהר באחד המדינות באמריקה, התחילה בפורים, עם הסיגריות והסרבלים האלה והתרסיסים וההשתוללות, הכל במעטה פורימי. וזה נורא, והיום לאיזה ירידות הם הגיעו, ואי אפשר היה לצאת. גם היום פורסמו רבני העיר שלא לתת לבנים ובנות לצאת סתם ברחוב. היו צריכים להביא יסמניקים ואנשים, שוטרים, להציף את העיר ולעמוד בכניסות ברחוב ברחוב השומר פינת ז'בוטינסקי, פשוט למיין אחד אחד. הם הגיעו, התברר שברדיו שלהם הם אמרו, חבר'ה כולם לבני ברק, כולם עושים פה בלגן, הולך פה שמח, אין משטרה, אין כלום, כל קיצר היה פה קטסטרופה. הם הרסו לנו את כל הפורים, הפכו את זה למין קרנבל של גויים שמשתקרים בו. זה משהו נורא. זה אגב מלמד עד כמה היום הזה קדוש. אם השטן כל כך תוקע את מלטאותיו ביום הזה, סימן שהיום הזה מאוד קדוש, לכן הוא ככל שהוא קדוש מכל חבריו, אז הוא חרב יותר מכל חבריו. הגיע הזמן לעשות סדר ולנצל אותו מחדש ולהחזיר אותו למקום שלו. אז כשהראו לי את הקטע הזה שפורים זה מעל פורים, ויום הכיפורים הוא רק דומה לפורים, חשבתי שצוחקים עליי. כשבאופן אסוציאטיבי במוח זה נראה לי שני דברים הכי מנוגדים אחד לשני. עד שהתברר לי, תראה, לא, שטעית מפורש. שחור על גבי לבן, תיקון חפ"א בציגוני הזוהר, והריחויות עצומות של ספרים על גבי ספרים חיברו על קדושת ימי הפורים. אבל איך תספר את זה לחילוני, למי שרוצה להתפרק? חסידים אמרו על יום כיפר שיש ט' בתשרי מצווה לאכול, י' בתשרי מצווה לצום. מה יותר קשה, לאכול לשם שמיים או לצום לשם שמיים? מה יותר קשה? עדיין שלאכול לשם שמיים יותר קשה. כשמתעסקים בנושאים נטו רוחניים, אז אפשר יותר לייחד את הכוונה. אבל שעוסקים בצלחת, שעוסקים במקרונים ובלוקשים ובפולקס, זה אחרת. נו, יותר, קשה להרים את זה. זה דבר נמוך. רבותיי, פורים קל וחומר. שימו לב, פורים, יש לנו גם כן יום צום ויום שמחה. מעניין, גם ביום הכיפורים קודם לו, קודם לו מצווה לאכול, כל האוכל ושוטה בתשיעי בתשרי מעלה עליו, וכתוב כאילו איתנה תשיעי ועשירי, וביוד צמים, בפורים בדיוק הפוך. קודם מתחילים עם תענית אסתר, יוד גימל, ולאחר מכן את המצווה של משתה ושמחה. יש כאן איזה מתכונת שווה. ואני רוצה רק לתת פשוט מספר נקודות דמיון שקצת מקרבות אותנו אל העניין, שתיתן לנו את הגישה להתחיל קצת לחבר את הדברים. דוגמה נוספת. כידוע, יום הכיפורים הוא יום מתן תורה של לוחות שניות. הלוחות הראשונות ניתנו, היו אמורים להינתן בי"ז בתמוז, והוא כבר ירד משה עם הלוחות, מתן תורה היה בז' סיוון, והבורא היה עם משה רבנו למעלה 40 יום מז' בסיוון עד י"ז בתמוז. וביוזיין בתמוז, למרות שהמורה אמר למשה לך רד כי שיחת עמך, עדיין הוא לא שבר את הלוחות. רק כשהוא ראה בעיניו איך שהם רוקדים סביב העגל, מחולות, וירא את המחולות, אז הוא שיבר, ועשה בשמיים עוד פעמיים 40 יום, עד שירד ביום הכיפורים עם האמירה הגדולה של ויומר השם סלחתי כדבריך. והאמירה הזו של הסליחה גרמה שלמחרת יום הכיפורים חודש הציווי על הקמת המשכן. ויקהל משה, אומר רש"י, למחרת יום הכיפורים היה. לוחות שניות קיבלו תורה, שהתורה הזו הייתה תורה של הלוחות השניות. את החלק של העל פה, את החלק של העמל תורה, הם היו צריכים כפייה. הם היו צריכים לקבל את זה באונס. חז"ל אומרים, והתייצבו בתחתית ההר, מלמד שכפה עליהם הקדוש ברוך הוא את ההר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. הם נאלצו, בכתב פירושו, לציית לגדולי דור, לעשות גם דברים שאני לא מבין, ונדמה לי על ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין. זה היה להם קשה לעמול. חז"ל מפרטים זאת במדרש תנחומה בפרשת נוח. הם קיבלו תורה שבכתב, שפירושו להיות שומרי מצוות, כשרות, טהרה, תפילין, ציצית וכן הלאה, אבל לעמול בהבנת עומק התורה שבעל פה, זה דבר שמצריך אהבת השם אדירה. אומרים שם חז"ל שאין לך מי שאוהב לקדוש ברוך הוא, אין לך מי שעוסק בתורה שבעל פה, אלא מי שאוהב להקדוש ברוך הוא בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו, לפי שהיא קשה כמוות ועזה כשאול, והיא כל כך צריכה מאמץ עד שבסוף רואים את האור. נכנס נער, בחור לישיבה, קשה לו, זה ים של נתונים, זה המון מאמץ אינטלקטואלי, זה ריכוז גבוה ביותר לחבר דברים מהפסוק עד אחרון האחרונים, דרך המשנה והגמרה והרש"י וצדדים בתוספות ושאלות הראשונים והמון נתונים, זה לא פשוט להתרכז בזה, צריך המון הקרבה. ואז כשהבורא רואה עד כמה הוא מתאמץ, נותן לו את התורה במתנה, כמו הלוחות השניות. משה רבנו אומר אחר 40 יום ו-40 לילה, אני למדתי ממך יומם ולילה ולא ידעתי כלום, רש"י משל כי תיסה. מדובר בתלמיד החזק ביותר באנושות, משה רבנו. מדובר במורה המוצלח ביותר שיש בעולם, בורא העולם. מדובר ב-40 ימי לימודים ללא הפסקת צהריים, בוקר וערב, ללא שום שינה, כל הזמן, 40 יום זה יצירה. ואומר משה רבנו, אני לומד איתך 40 יום, מראש חודש אלול עד ערב יום הכיפורים, ואיני יודע כלום, עד שניתנה לו תורה במתנה. שנאמר ויתן אל משה כחלותו לדבר עמו, את הלוחות השניות, אל תקריא כחלותו אלא ככלתו. אומר רש"י שהתורה נמסרה לו ככלה הנמסרת לחתן. כלומר, יש מושג של יגעת ומצאת. אתה תתייגע, אתה תזכה לבורא. הנציב מוולוז'ין, ביום שלא בכה באהבה רבה, בקטע של והאר איננו בתורתך, לא אמר שיעור בישיבה. רק עם בחיות, זה לזכות לכזה נצח צריך מאמץ. עם ישראל לא רצה לקבל תורה שבעל פה, איימו עליו ברצח, שם תהיה קבורתכם. אם אתם לא מקבלים את התורה ברצון, שם תהיה קבורתכם, זה כולל הריגה, פלוס גוש, פלוס חלקה, פלוס בית קברות סגור. הכל יחד, קומפלט, שם תהיה קבורתכם. כמה זמן נמשך האיום הזה? קרוב ל-1,000 שנה. ממתן תורה, 2448. עד סוף ה-70 שנה שלאחר גלות בבל, זה קרוב ל-1,000 שנה. הם אמרו מודעה רבה לאורייתא, לא רצינו לקבל, איימו עלינו לקבל מרות חכמי תורה שבעל פה. חכמי ישראל אומרים לעשות, ונראה לי אחרת, זה קשה. קשה לאדם לבטל דעתו, אדם הוא בר דעה, קשה לו להתכופף, להתבטל. דוגמה לכך, בבקשה, ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין, זה נורא קשה. דבר שאדם מבין, אז הוא משתמש. אבל תבוא לציבור שהציבור לא מבין מה רע ב-SMS. לא מבין. הוא משתמש. ותגיד לו, אדוני, רק מכשיר כשר. הוא צריך להיות בעל ענווה והתבטלות לגדולי ישראל ולהשתכנע בנפשו מחינוך טוב שהם עיני העידה והם רואים למרחוק. תבין, אתה רואה מצומצם והם רואים למרחוק. דבר שלך נראה ימין, בעיניו זה שמאל. דבר שלך נראה שמאל, בעיניו זה ימין. זה מצריך התבטלות. דוגמה לדבר, יעקב אבינו. יעקב אבינו, עמוד התורה, עיניו כבדו מזוקן, מבקש את יוסף להביא לו את שני הנכדים שלו, והוא רוצה לקבוע אותם כשבטים. המלאך הגואל לו יוצאים מקור לרע, יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי בשם אבותי אברהם ויצחק, והם יהיו כאפרים ומנשה. הולך יעקב, משיט את ידו הימיני על ראש הצעיר ששמו אפרים, ואת ידו השמאלית על ראש הבוגר ששמו מנשה. סיכל את ידיו, סיכל אותיות שכל. אומר התרגום, בחוכמתה, בחוכמתה. רבותיי, הוא הלך ויוסף חושב, הבן שלו, אהוב נפשו, יוסף, בית יעקב אש, בית יוסף להבה, משם רואה אבן ישראל, אבן אב בן, יוסף ויעקב הם ממש יחד. אלה תולדות יעקב ראובן לא כתוב, אלה תולדות יעקב שמעון לא כתוב, אלה תולדות יעקב יוסף. ויוסף מאיר לאבא שלו בעדינות, אבא, אולי אתה לא רואה טוב, כבדו מזוקן. כתוב שזה לא כמו יצחק ותיכהנה, שממש היה עיוור, הוא היה לו כבד, כבד ראייה. אבא, אולי אתה לא רואה טוב, אתה שמת פה את הימין שלך על ראש אפרים שהוא הצעיר. כלומר, יוסף חושב שימין הוא שמאל, צריך לשים את הימין על מנשה. מנשה דתי מאוד, הוא לא נהיה חס ושלום נושר או ירד לאייפון, הוא בסדר גמור. הוא נשאר, הוא קרוב אליי, לומד איתי חברותה, הוא עוזר לי בשלטון, הוא ירא שמיים, מנשה 100%. אז יוסף חושב על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין כפשוטו. זאת תשובה לשאלה למה התורה נתנה דוגמה של ימין ושמאל. הרבה שואלים זאת, למה לא מזרח ומערב, יום ולילה? אפילו אומר לך על יום שהוא לילה והלילה שהוא יום, על מזרח שהוא מערב, למה דווקא בחרו את הדוגמה של ימין ושמאל? תשובה, משום שמקור הסיפור הזה של צייתנות לתורה היה עם ימין ושמאל, עם אפרים ומנשה ויעקב אבינו. הוא לקח את הימין שבעיני יוסף אמור להינתן על מנשה, והנה הוא שם את זה על שמאל, הוא שם את זה על אפרים. אז יוסף מאיר לו בעדינות לאבא שלו. מה אומר לו אבא שלו? הוא תולה את זה בזה שאבא שלו קצת עיוור. אומר לו יעקב אבינו, לא, אני רואה טוב, אני רואה מצוין. וואה, כלי עיניים, אני רואה טוב, ברוך השם, למרחקים. ידעתי בני, ידעתי. מנשה 100%, אין בעיה, הוא באמת בסדר. אבל אפרים אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרו יהיה מלוא הגויים. מה פירוש? מה? כל סין זה שמשבט אפרים? כל עודו סין? כל יפן? מה פירוש? זרעו יהיה מלוא הגויים. איזה מין משפט זה? זרעו של אפרים ימלא את כל העולם? אומר רש"י, אפרים הזה יעמיד איש כזה גדול ששמו יהושע בן נון, שהוא יעמיד את השמש וכל העולם יצא בהתפעלות מהבורא ויקבל השגה אלוקית. מה הגיעה שם? אתה אין לזכה שהיום, מתי הייתה שקיעת החמה היום? רבע לשש בערך, משהו כזה, 17:50. תארי לעצמך שעכשיו השעה היא 20:50 ואין שקיעה. שיא השמש. 12 בלילה, 2 בלילה, היסטוריה, בלגן תקשורתי בכולם. וושינגטון, מלבורן, סידני, לונדון, פריז, שטוקול. תגיד לי, גם אצלכם יש שמש? זה שמש אחת בכדור שלנו. גם אצלכם יש שמש? מה קרה? זה ידחה את כל החדשות. הכל ידחה קצידה, כולל בית שמש. הכל ידחה קצידה. הכל ידחה קצידה. ולפתע, התברר התעלומה. רב חרדי בירושלים או בבני ברק, קוראים לו הרב שח, עצר את השמש. הוא לא הספיק משהו לפני השקיעה, אז הוא אמר לשמש בגבעון דום, תעצרי בבקשה, וירח תשאר בעמק הילון. דום פירושו, תפסיק לשורר, כשכל גרמי השמיים אומרים כביכול שירה לבורא, כשהם מפסיקים לשיר הם לא מתקדמים. הוא אומר לו, דום, תפסיק לשורר, ואני רוצה להתארגן פה במלחמת העי, זה היה יהושע בן נון. תגיד לי, איזה פרסומת זה עושה לחרדים בעולם? אולי הקואליציה תיפול מזה גם כן. פשיט, תראה מה זה. זה בכלל לא הלוקות. הם לא פרזיטים. תראה מה שקורה פה. הם שולטים על המציאות. תעצור את השמש בבקשה לדקה. זה קרה לו פעם אחת. נקדימון בן גוריון, משה רבינו במלחמת המלאק. אומר יעקב, אני יודע שמהאפריים הזה, אתה רואה קצת, אני רואה למרחוק, עיני העדה, יהיה לו לאפריים הזה, יש לו גרעין כזה קדוש, ויצא ממנו יהושע בן נון שתפרסם את שמו של הבורא בכל הגויים. זרעו ימלא את הגויים באיזושהי השגה של אלוקות. מה זה תורה ששולטת על הטבע? עכשיו שמעתי, מי זה היה? איזו רבנית אחת שהייתה שם במקום, שהבבא סאלי, הבבא סאלי היה לו איזה יום מסוים שבו הוא עושים קידוש לבנה, כמו שעכשיו, היום זה כן, עושים קידוש לבנה עד י' ג' י' ד', והיה מצב שהיה שם יום המעונן ולא ראו את הלבנה. כל יום היה שם עננים מכסים עד שהגיע ללילה האחרון, והוא ברר האם אין בשום מקום, לא באופקים, לא בו, לא שם. אז הוא אמר, לא יהיה בסדר. אנשים היו יודעים שברגע שיש ענן, מוגעים לבבא סאלי ומרימים טלפון לנתיבות לברר אם הבבא סאלי כבר עשה ברכת הלבנה. אם מגיע הלילה האחרון והוא לא עשה, אין שום בעיה, שיהיה עננים כמה שרוצים, הוא מזיז אותם. הוא עומד שם, והיא אומרת, תראה, אתה איזה בעיני, אבל אישה מבוגרת. הוא עמד שמה, ואמרו, זה הלילה האחרון, כבוד הרב. מה קורה באופקים? גם ענני. מה קורה בבאר שבע? ענני. ככה אסור סתם להשתמש בכאלה דברים. טוב, לקח את המקל שלו, לקח את המקל מימין לשמאל, העביר את המקל מימין לשמאל, ניקה, הזיז את כל העננים, ואז התגלתה הלבנה במלוא עודה והדרה, אמרו את הברכת הלבנה, ואחרי זה זה חזר. נספר את זה ברשת בית בבקשה לשר הכלכלה. בוא נספר את זה לשופט עליון בבגץ. מה דעתך? אלה הלוקות, הפנאטים, החניוקים, הראש בקיר, הטפילים, הג'וקים, הפונדומנטליסטים. רבותיי, שליטה. זה מה שאמר יעקב ליוסף. אתה רואה קצר, אני רואה למרחקים, ואני אומר לך שאפרים יהיה עוד יותר, ולכן אני שם את ימיני על ראש אפרים. זה המקור לימין שהוא שמאל. יוסף כביכול מאיר, אבל מיד הוא מתקפל, מיד הוא מתבטל. רבותיי, עם ישראל 1,000 שנה עד פורים קיבל תורה שבכתב, אמר נעשה ונשמע, קיבל כתרים על זה, אבל להתבטל מפני תורה שבעל פה, לא. קשה לבטל דעה. למה הרבנים אמרו שהכיסוי הזה לא טוב? למה הרבנים אמרו ככה? תשמע, הם גדולים, אתה לא מבין, לא כל דבר צריך להבין. תפסיק עם הדמוקרטיה המטופשת שנקראת בשם שלהם, שעשו מן השם מילה נרדפת לחופש ההתבהמות וההפקרות והפריקת עול. איך אמר אחד הרבנים? זה לא שוויון בנטל, זה שוויון בהפקרות החילונית, שכולנו נהיה באותו התבהמות של פריקת עול. תדע לך, יש דברים שאתה לא רואה. יש מוגבלות גם לך. תבין שאתה לא רואה את הכל. אז אנא, תתבטל קצת. אבינו מלכנו, באו ותנו שבטחו בך, ותלמדם חוקי חיים, לעשות רצונך בלבב שלם, כן תכוננו ותלמדנו. אני אומר, אבותיי בטחו בך, היה להם אמון בך. אצלנו לא ביקשנו הסברים על המצוות, הכל בגדר חוקים. לא כתוב ותלמדם מצוות חיים, ותלמדם חוקי חיים, חוקים. אני לא רוצה, יבוא אדם ויתפלל, אמא שלי צריכה רפואה שלמה, היא צריכה לעשות איזה בדיקה רצינית, אני מקווה שהתוצאה תהיה טובה, אני מאוד מאוד מייחל לזה. אז אנא השם, תרחם כמו שריחמת על האפרוח הקטן, שכשרוצים לקחת אותו, ריחמת על הציפור, על האמא שלו, שאם אתה רוצה לקחת את האפרוח, אז אל תיקח את האפרוח מול הילדים שלו, אלא קודם תשלח את האם, ולאחר מכן את הבנים תיקח לך. מה דעתך? תפילה טובה או לא טובה? אני בא לבית הכנסת, מכניס באלוקי נצור לפני יהיו לרצון, אנא השם, אני רוצה רפואה שלמה לבן שלי, אנא. אתה הרי ריחמת אפילו על ציפור שלא תסבול, שלוקחים לה את האפרוח לפמול העיניים, אז תרחם עליי כמו שריחמת על כאן ציפור. זו תפילה טובה או לא? תפילה גרועה ביותר, אומרת המשנה. האומר עד כאן ציפור יגיעו רחמך, משתקין אותו. למה? מה? ספר החינוך. משום שמצוותיו של הבורא הם גזרות, וזה לא בראש שלך. אתה לא יכול לדעת אלה ואחד סיבות תמירות ונעלמות. למה? ספר החינוך ועוד מקומות אומרים שיש בזה גם, יש בזה לא, זה לא שהסיבה היא רחמנות. יש פעם הגדיר את זה יפה הגאון רב משה מרדכי שולזינגר זצ"ל, הוא היה אומר, יש בהלכה בגמרא מושג שנקרא מי טיימה, מי טעמה, ויש מושג שנקרא טעם כעיקר. מהי טעם? הפירושו למה? מדוע נתקנה תקנה כזו? אומרים מדוע. טעם כעיקר פירושו, כשאני טועם צנון, אני מרגיש איזשהו טעם של קולורבי. אני מרגיש בזה גם כן משהו. אבל לא שזאת הסיבה. מה שהראשונים והאחרונים אמרו טעמי מצוות, זה לא שזאת הסיבה למצווה, יש סיבות אין סוף. רק אמרו, מרגישים טעם כזה. אל תבוא ותאמר שהסיבה הסיבה שהבורא אמר לנו לשלוח את האמא קודם זה בגלל הרחמים. מצוותיו של הבורא גזרות, ולא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכי נאום השם. אחד מהגדולים בעם היהודי היה אומר, משפט חזק ביותר, אוי ואבוי לנו אם היינו מבינים את כל המצוות של אלוקים. אוי ואבוי לנו אם הראש שלנו, הקטן, האפסי הזה, היה משיג את אלוקים. ברוך השם שהוא בכלל מגלה לי את הדבר. סיפרתי פה שאני פה איזה סיפור עם אחד שזלזל בקציצת ציפורניים ושריפתם בתוך נייר כסף על הגז, או לפחות השלחתם לאסלה. והוא זרק את זה. באותו בוקר אשתו נכנסה שם אחרי שהוא היה והיה למטה, דרכה אישה מעוברת על הציפורניים, כמעט הפילה. הוא לא ידע מזה, הוא לא קישר, אדם חרדי לשעבר, לא חילוני, אבל אייפון עשה את שלו, הטלוויזיה עשה את שלה. ושעה פתאום הוא שומע צרחות מהחדר, ובקושי פתח את הדלת, היא התעלפה שם, מביא אותה לבית חולים השרון בפתח תקווה, הייתה שם איזה 6-7 שעות, זה היה יום שישי ארוך של שעון קיץ בקיץ, עד שאמרו לו, כמעט הייתה פה הפלה, קרה פה איזשהו זעזוע, אבל הביתה מחודש השישי ומעלה, אבל בשמירה מלאה, חוץ משירותים לא ללכת לאף מקום. הוא לא קישר ולא חזר להתכונן לשבת, רואה את המגיע למקום, והוא נזכר ששעה קודם, ובעצם כמה דקות קודם, הוא הלך וקיצץ את ציפורנה, וככה חלק השליך, נפל לו, נעלם לו. הוא היה בשוק, ומאוד היה מזועזע, ובא אליי יום אחר כך, או יומיים אחר כך. אמרתי לו, תגיד לי, אתה לא ידעת את העניין הזה? לא שמעת על התופעה הזו שנקראת ציפורניים? הגמרא אומרת שלוש מידות בציפורניים. חסיד, שורפן חסיד, קוברן מידה בינונית, זורקן רשע וקשה למעוברת. לא שמעת על זה? שאלתי אותו. הוא אומר לי, כן שמעתי. בכיתה מכינה כבר אמרו לנו את זה בתור ילדים. נו, אז מה, מה קרה? איך אתה זורק? כל דמתי. התבייש להגיד, זה מה שבאתי לקבל חיזוק. הוא אומר, למה? הוא אומר לי, תראה, לא הבנתי מה הקשר בין ציפורניים לבין הריון. הוא לא הבין. הראש של רשת ב' לא מבין את זה. הראש של העיתונאי לא מבין. אני נורא נורא התרגשתי כבר, שאני ידעתי שהוא לא במצב הכי טוב, אבל לא עד כדי כך. אמרתי לו, שלימי, להגיד לך ממה זה נבע? הזלזול הזה שכמעט עלה לך בחיי בנך יחידך, התחתן מגיל נורא מאוחר. אתה מועל תקשורת, הראש שלך נהיה הראש של התקשורתנים. איך אומר הרב רוי זוהר שיהיה בריא? זה הפה של המלאק, זה הראש שלהם, כל דבר רוצים להבין. מה הלוגיקה, מה ההסבר, זה הומני, זה לא הומני, מי אתה? דום לב קטן, אתה בבור. את מי אתה בא בכלל לשאול שאלות? לא יכול לשכוח את אמא שלי, אמא שלי זצל, הייתה בשואה, היא לא הייתה רבנית, אבל אישה שחיה בדור בלי אינטרנט, רוב ימיה, בלי הדור הזה. והיא אמרה כל כך הרבה פעמים, הייתה באושוויץ פעמיים, שקלה 29 קילו, בחורה בת 22, ופעמיים, היא לא יודע, הם לא ידעו שזה גז, חשבו שזה מים חמים. כל המשפחה שלה נספתה שם, בתת בסיוון, תפשין דלד. לפני שהיא נפטרה, אמרה, אם הייתי רוצה לשאול שאלות, אני את כל הגיהנומים בעולם ראיתי, היה לה מספר של הנאצים על הזרוע. בשניות האחרונות אמרתי לה, אמא, אל תפחדי, יש מקום מיוחד, זה שנייה אחת. תמיד הייתי אומר לה את זה, שמי שיש לו מספר על הזרוע של הנאצים שעשו להם באושוויץ ונשאר דתי ונאמן להשם, אי אפשר לעמוד במחיצתו, הוא לא מתלונן למה ולמה ולמה קורה לי ולמה יש לי ולמה בדיקות ולמה פה. הבורא יודע טוב מה שהוא עושה. אז סיפרתי לה שהרבי מסאטמר, זה סיפור מפורסם, שאלו אותו לחסידים שלו בוויליאמסבורג בארצות הברית, איש קדוש עליון, הגאון הקדוש רבי יואל טייטלבוים, היו שואלים אותו, רבי, אתה הולך לפעמים לחיזוק פה, חיזוק שם, בן אדם מארס את ביתו, בן אדם נולד לו בן, מי ייתן לנו ברכה? מי? הוא אמר להם, תלכו בבקשה בשחרית לבית כנסת במונרו או בוויליאמסבורג, תראו אנשים שמניחים תפילין על הזרוע השמאלית, מבינות לקריחות של התפילין יש שם, יש שם מספרים של נאצים, תבקשו ממנו ברכה, ברכתו מתקיימת. לפי שמי שיש לו את המספרים האלה, גם כאלה שאין להם מספרים עבור דברים מזעזעים, אבל מי שיש לו ודאי עבר, והוא נשאר נאמן לבורא וממשיך להניח תפילין, יש לו מדור מיוחד למעלה. הוא יכול לשאול, אמא אמרה, אני לא שואלת שאלות, מי אני לשאול? את מי? מה? מי אני? אני יודע דברים, מטר קדימה אני לא רואה. אני יכול לדעת מה טוב ומה לא טוב. אמונה, התבטלות. זה היה בשניות האחרונות. אמא, אל תפחדי. מדור מיוחד. את מגיעה, ובאמת, היא הייתה בהכרה מאורפלת, דרך אגב. מאורפלת. בסוף, קומה שישית, יומיים שלושה במעייני הישוע, בבני ברק. פתאום שהגיע הרגע, אמרנו עוד קצת, עוד קצת, הבאנו שם איזה משהו לרופא שייתן עוד קצת, היא אמרה אמן על הצעיף סמים, על שהכל, כל העונה אמן, פותחים לו שערי גן עדן, אם הוא עונה בכוונה, שנאמר, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים, אל תקריא אמונים אלא אמנים, לא לזלזל בשום אמן בכוונה, אמת הדבר, הוא בורא פרי העץ, אמת הדבר, הכל נהיה בדברו, וכן הלאה, עד שפתאום הייתה ירידה כזו, ובירידה פתאום חיוך, חיוך תקוע. עד שסגרנו אותה שם למטה במקום הזה עם תכריכים, הרופא היה בשוק. עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון, פתאום חיוך כזה ששאר ככה תקוע עם פנים לבנות. רבותיי, הנקודה המרכזית זה הקושי להתבטל. אמרתי שלוימה, אתה לא שמעת שבציפונה להגיד לך מה הדיאגנוזה, אבל זה עיכב לך. לא הרב, תגיד, אני רוצה לעשות תיקון. זה עיכב לך, אתה מורעל תקשורת מרוב רדיו שאתה שומע, יש לו באמת איזה עסק, אין הרבה קליינטים שם בענף הזה לאחרונה, אז הוא שמע כל הזמן רדיו חילוני ורדיו מסוגים שונים, וזה הראש שלהם. אין להם את האלף בית של הבנה מה זה אלוקות ומה זה אדם. כל דבר מתרגשים, ליל הסדר יפה, לעשות, הוא מבין מה זה שעטנז, מה זה קילאי, מה זה בשר בחלב, מה זה עמלה של תורה, מה זה ילד קטן בן 13 שעמל בהבנת תוספות, מה זה עושה לעולם, הוא מבין בזה בכלל. קיבלת אז מלא באופן טבעי, ציפורניים והיריון נראה לך בלי קשר, אז התחלת לזלזל, כמעט הרגת את הבן שלך, תגיד תודה שאומרים לך את זה בכלל. אמרתי לו, כשאתה בא לרופא, כואב לך הבטן, כואב לך פה, יש לך איזשהו משהו, הוא נותן לך רשימה של טיפול. מוקסיפן פורטה, זינת, ויש לך קצת רפפן, ומערבב את זה. אתה מתחיל לשאול אותו, דוקטור, אני לא מכניס רפפן, זה רעלים, זה כימיקלים. תסביר לי איך המרכיבים של הרפפן מטפלים בלחץ הזה שם. הרופא יגיד לך, אדוני, כל טוב, יש לי פה תור של שלימיש, זה מה שאני קובע, וזהו. אתה נכנס לניתוח, אמרתי לו, כן? כמו תטלה. ושישה אנשים עם סכינים עומדים לחתוך את הבטן, מה אתה נכנס? תשובה, יש לך אמון בהם, אתה פשוט סומך עליו שהוא מבין מה שהוא עושה, ואתה לא שואל שאלות. יש לי חדשות בשבילך, יש לי אמון בבורא העולם, לא מבקש הסברים, נייסה ונשמע, יש לי אמון בו. זה נקרא בעבור עבודה שבטחו בך ואת למדם חוקי חיים, לא מבקש הסברים. תודה רבה שאתה נותן לי את הוויטמין הנכון. הוויטמין עושה את פעולתו, כל מצווה, כל דין עושה את פעולתו בבניין האישיות. לא רוצה לפספס אפילו בדק שבדק, אני רוצה לדקדק בכל פרט בהלוכה. אני, יש לי את ההכרה הברורה, לא רוצה הסברים. זה לא קל, רבותיי. מי שקצת שואב מודרניות מתווכח, למה, מי אמר, תשכנע אותי. אלף שנה עם ישראל היה במצב שלא רצה לקבל מרות חכמי תורה שבעל פה. אתה יודע מה שכנע אותו? פורים! שמחת קבלת תורה שבעל פה מרצון. קימו וקיבלו. קימו וקיבלו. קיבלו ברצון את מה שאז קיבלו בכפייה. קימו וקיבלו זה בדיוק כמו נעשה ונשמע. קיימו זה כנגד נעשה, ונשמע זה נקבל. נשמע זה לא אף אוזן גרוש, יש לו שמיעה טובה. שמיעה פירושו, נשמע פירושו, נקבל. נעבידו נקבל. זה מה שקרה חודש אדר. יש אומרים בקדמונים שאדר זה מלשון הדר קיבלו בימי אחשוורוש. א' והי מתחלפות, אדר א' ד' ר', הדר בארמית זה חרטה, חוזרני בי, הדרני בי, אני חוזר בי, נמלכתי בדעתי, אני מצטער על זה שסרבתי, אני רוצה לקבל את זה ברצון. מה שכנע אותם? זה דבר די מפורסם, אבל כמה טוב לחזור על זה בקצרה. מה שכנע את עם ישראל לקבל תורה שבעל פה מרצון פתאום בפורים? ונה נשים לב, לכן זה יותר מיום הכיפורים, כן? יום הכיפורים קיבלו בחינת תורה שבעל פה באונס, בכפייה. יום הפורים עוד יותר קיבלו ברצון. מה שכנע אותם? רבותיי, מה שכנע אותם? בקצרה, דברים ארוכים. אם הייתי שואל אדם, לא חילוני, חרדי באותה תקופה, תגיד לי, איך פתאום נורתה גזירה כזו להרוג את היהודים? מה קרה? תשובה של כמעט כולם. פנאטיות יותר מדי דתית. מרדכי הרגיז את המן. הוא פשוט הרגיז אותו. המן מגיע כל יום למשרד עם המכונית שרד שלו. מרדכי עוד שיושב שם בשער המלך, עוד לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. וכולם קוראים ומשתחווים, ואחד הקוראים הוא קוס, ולא הכנע ולא השתחווה. והוא עושה ישיבת קבינט דחופה, עם כל אוהבה וכל האייצס גייברס שלו וכל הזרש אשתו. והוא אומר להם, תשמעו, כל זה איננו שווה לי. כשאני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך, ולא קם ולא זע מפניי, אז אני לא מסוגל לעמוד בזה. אמרו לו, אתה יודע מה? גמור עליו על כל האומה שלו. קטן עליך רק להרוג אותו. ואיבס בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו. זה היה העניין. לא קם ולא זע. שמשדר זלזול. משדר זלזול. הרב קניאבסקי שליטה, יש לו ספר על התורה ועל התנ"ך, בשם טעמה דקרא. אז הוא שואל, מה זה לא זע? לא קם, אני מבין. לא קם ולא זע. מילה מעניינת, זין עין, זע. אתה יודע מה זה הוא אומר? בא רב לבית כנסת, לישיבה. צריך לקום, כן? הלכה פסוקה. אבא נכנס לביתה, אם אני נכנס לביתה, גברת, תקום, אם לא קומתך. מצוות עשה מהתורה. אם אני נכנס את הביתה, חייבים לקום. יש אנשים שקשה להם להרים את ה-50, 60, 70, 80, 90, 100 קילו שלהם. הם גם הגיעו לתלת ספרתי. קשה להם להקים את המשקל, למשקל, אז קשה לו להרים את זה. אז יש ביידיש מושג, הרגת השוקל. הרגת השוקל. הוא ככה זז קצת. מה לעשות? הוא לא. מרדכי לא רק לא קם, לא זע, לא נתן אפילו השוקל. זעזוע זה פעמיים זע. זעה, זעה. הוא לא זע, אפילו זע קטן, אומר רב חיים. הוא שידר כלפיו אפס, בזוי אתה מאוד. מה שאמר הנביא עובדיה על עשיו, הסבא של המלאק. הוא שידר זלזול לכל אורך הדרך בעמלק, בצחוקי, עשה מהם ליצנות, וזה מעצבן את המן. תוצאה, גזר גזרה, להשמיד להרוג. רבותיי, זה כבר היה צפוי, והכתובת הייתה על הקיר. חזר אומרים בפסיקתא שאמרו לו, אבל לבת עם חרדים. יש שבועונים, יש גלי רדיו חרדי, אנשים פתוחים, כביכול. אלה אמרו למרדכי, אתה לא קצת מקצין, הרב מרדכי, אתה אומנם ראש הסנהדרין, אתה אומנם נביא השם, אבל בכל אופן, יש מושג שנקרא רשע שהשעה משחקת לו, לא מתגרים בו, למה אתה לא משתחווה לו? יש מושג שנקרא תעלה בעידני סגילי, שואל בזמן שהוא מלך, תסגוד לו. אז מרדכי הסכים לנדב משפט אחד ברעיון שמה שעשו איתו ברשת. יש לו מקדימה כזה מן אנדרטה, צלם כזה. הוא עשה עצמו עבוד אזורי. יש אנשים שקצת עולים לגדולה, מסתחררים לגמרי. הם שוכחים בכלל מי הם, תופסים שיגון גדלות. זה היה נבוכד נצר, זה היה הסיפור הזה עם כמה וכמה. כתוב, הם עשו מעצמם משהו נורא, הגאווה שלהם אוכלת אותם. כך אומרים במעוז צור בחנוכה, איך אומרים שם בקטע שמתייחס בפורים? קרות קומת ברוש, ביקש הגגי בנמדתה. הפירוש, ברוש זה מרדכי, תחת הנעצוץ יעלה ברוש, ותחת הסרפד יעלה הדס. אומרים חז"ל, ברוש זה מרדכי, נעצוץ זה אמן. סרפד זה ושתי, הדסה, הדס זה אסתר. קרות קומת בראש ביקש הגגי בנמדתה. המן ביקש לכרות את קומתו של מרדכי. קרות קומת בראש ביקש הגגי בנמדתה. ונהייתה לו לפח ולמוקש, זה התהפך נגדו, וגאוותו נשבעת, איזה שחצן הוא היה, גאוותו נשבעת, וגאוותו נשבעת, ראש ימיני ניסית, את הראש של מרדכי, איש ימיני, הרמת אותו, ואויב שמו מחית, רוב בניו וקנייניו על העץ תליטה. רבותיי, אמן עשה עצמו, אומר מרדכי ברעיון הזה לאותו תקשורתן חרדי, אני לא רוצה להשתחוות, יש לו מקדימה ספק צלם, אני מחמיר על עצמי. אומרים חזל שאמר לו אותו חרדי מנהיג ציבור, כל הכבוד שאתה כל כך יודע תורה, אז אל תעמוד לו ליד הקדילק שלו כשהוא מגיע עם הלימוזינה, מגיע למשרד שם בקריית המנה. זה רשע שהשעה משחקת לו, הוא עולה לגדולה איזה אנטישמי אחד, תשאר בשטיבל שלך ברחוב רשבם ותלמד שם מול בובה בעשרה. מה אתה צריך לבוא לירושלים לקריית הממשלה ולהרגיז אותו? לא ענה, המשיך לבוא ולהתגרות באמן. אומרים חזל, אמרו לו מרדכי, אתה רודף, פסקו עליו דין רודף, בגללך הוא יגזור עלינו גזרות, תפסיק עם הפנאטיות שלך. לא ענה, סיכן את עצמו אפילו בהתנקשות, זה לא פשוט, ונשאר בעמדתו. ואכן אשר יגורתי בה, אמן גזר את הגזרה. י"ג בניסן עשה פור גורל, יצא לו לעוד 11 חודש, בחודש אדר הבא, בי"ג, כשנגמרים שבעת ימי האבלות על משה רבנו שנפטר בשביעי באדר, זין אדר, שנגמר הנקנוצים של הנשמה שלו לגמרי, בתום השבעה, הוא היה מבסוט, יצא לו גורל הכי טוב שיכול להיות. וכל הציבור רוצה לאכול אותו, למה עשית זאת? לא זו בלבד שהוא לא הסביר את עצמו, הוא עוד גוזר עליהם לצום שלושה ימים, לא יום אחד שזה גם לא קל, שלושה ימים, ולא סתם לצום, גם לא לאכול מצה וארבע כוסות. וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום. זה פעמיים כתוב, צומו ואל תאכלו ואל תשתו, זה כפילות. אז הפירוש המפורסם שכבר התפרסם, זה שצומו עליי זה צום רגיל. אבל יבוא אחד חכם, יאמר למרדכי, אתה יודע מה? הרי מתי הצום חל? י"ד בניסן, ממש בדיקת חמץ, בשריפת חמץ, ט"ו בניסן וט"ז. אתה מבטל פה מצוות עשה מהתורה של מצה. אמנם יש לך לגיטימציה לעשות את זה בדרכי ההלכה, משום שיש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בשבע אל תעשה, אבל קודם כל, מה בוער כל כך? איך אומרים היום? אחרי החגים. למה עכשיו? אחרי החגים, אוהבים לומר לדחות לאחרי החגים. אחרי פעמיים חגים היה פה יכול להיות, אחרי פסח ואחרי סוכות. זה נדחה ליוד ג' באדר. זה נקבע ליוד ג' באדר. חוץ מזה, מה דחוף עכשיו? אפשר לאכול כזית מצה ולהיקרא מעונה, כיוון שביטול טענית לגבי זה שאני לא נקרא מתענה, זה רק אם אוכלים שיעור ככותבת הגסה וכגרעיניתה, לפי חלק מהפוסקים. כזית זה פחות. אז בוא נאכל כזית מצה, לקיים את המצווה, אפשר לקיים שניהם. אוכלים כזית מצה, קיימתי את המצווה מהתורה של אכילת מצה, וגם אני נקרא מעונה, כיוון שלא אכלתי כשיעור כותבת. כנה לגבי שתייה. כמה צריכים לשתות בשביל להיקרא שהפסדתי את הצום? רביעית. כמה צריכים לשתות כל כוס מארבע כוסות? רוב רביעית. בוא נשתה רוב רביעית, ואז נקיים גם את המצווה ארבע כוסות וגם את הצום. אומרת אסתר, לא, לא רק צום הוא רגיל כמו תענית 17 בתמוז. אל תאכלו, אומר המארי גליקו, תלמידו של הארי הקדוש, אל תאכלו מצה ואל תשתו ארבע כוסות. ואגב, למה באמת זה היה חשוב עד כדי כך להחמיר? משום שזה לא היה צום רגיל. זה צום שבא לחפר על מה שלקלקו את הצלחת. לפני 9 שנים נהנו מסעודתו של אותו רשע. איך את האמא שלי אומרת? הוא הולך לחתונה שאין לו ברירה, אח שלו עושה שטויות שם ועושה חתונה לא צנועה. אז הוא חייב להיות בחופה, אבל לפחות ווס לקסט דה פינגר. מה אתה מלקלק את האצבעות? מה אתה נהנה? תעמוד כמי שכפאו שד בחופה, סטן מרקד פה. לא אומרים שהשמחה במעונו בחתונה הזו. מה אתם נהנים שם? אם היו חייבים לתקן תשובת המשקל את מה שלפני 9 שנים, לכן זה רק היה לאנשי שושן, לא לכל היהודים במדינה. כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן הבירה. רבותיי, כמה אנשים בשושן לא שמעו בקול מרדכי והלכו לסעודה של אחשוורוש? כמה? 50? 100? כמה היו שם בעסק הזה? כמה? 18,500 איש. לרשום, 18,500 אכלו ושתו והשתקרו וקלקלו. איזה חוצפנים. הם אמרו למרדכי, אמרו חזל, אתה בעצמך נותן הכשר. השתייה כדת אין אונס, כי כן יסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. מי זה איש? איש זה מרדכי, שנאמר איש יהודי. הוא ביקש ודרש אחשוורוש ממרדכי לתת הכשר ולהביא את כל הבדצים בשביל היהודים. הלך לו בחיים שיהודים יהיו שם. אז מה אתה לא בא? מה אתה אומר לנו לא לבוא? אמרו לו, אמר לה מרדכי, הוא היה איש זקן מאוד, רבותיי, מרדכי היה זקן מופלג. איך כתוב שם בפסוק? איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו. מרדכי, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני. אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה אשר הוגלתה, עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. יחוניה היה עוד 11 שנים לפני צדקיהו. לפני צדקיהו, וזה היה 11 שנים שהגיעו החרש והמסגר, התלמידי חכמים הגדולים שפתחו את הפה, כולם מחרישים, כולם סוגרים את הפה. להשתית את התשתית של תורה בשביל 70 שנה בבבל, אז היה 11 שנים לפני צדקיהו. הלאה, כמה זמן היה פורים? 70 שנה לאחר צדקיהו, אחרי נבוכדנצר, אוויל מרודח, בלשצר ובשתי. כלומר, עבר 81 שנה מאז שהוא בא לבבל, מאז שהוא בא לפרס ומדי בשושן, וגם אז הוא לא היה בכלל צעיר, מדבר בן אדם בן 200. בן אדם אומר להם, אל תשתתפו בסעודה. אמרו לו, אתה נותן הכשר. אני נותן הכשר, אבל אל תשתתפו. אמרו לו, כבוד הרב, אתה גאון בהלכה. אתה גאון בתורה, אבל אתה לא מבין בפוליטיק. פוליטיק, להבין את חוכמת הפוליטיקה. אם אנחנו לא נשתתף בסעודה, מה יגיד אחשוורוש? היהודים לא נאמנים לשלטון. יהודים בחוץ לארץ תמיד הם מפחדים שלהם, הם נחשדים בכפל נאמנות, בנאמנות כפולה. האם ליהדות או למדינה? לא נשתתף, הוא יגזור עלינו גזרות. חייבים להתחנף לו. מרדכי אמרו לו, אתה לא מבין בפוליטיקה. לא, לא להשתתף, לא שמרו בקולו. שנת שלוש למולכו. איזה תקשורת אוהדת הם קיבלו בישבועונים. זה אנשים נורמטיביים, אנשים מאוזנים על הקרקע, לא פנאטיות כזאת קשה של מרדכי. קרה שנת ארבע למולכו, באמת לא קרה כלום. הוא השתמש באייפון ולא נפל עליו השמיים, לא קיבל דום לב. יש לה בורא זמן. יש לה בורא זמן, הבורא חיכה 9 שנים שישובו. ושלא שבו, הגיע הגזרה. אמן עולה לגדולה בשנת 12. רבותיי, לצום. כלפי חוץ היה קשה לגזור את זה, כבר שהציבור היה מלא טענות על מרדכי ואסתר. אתם הבאתם את האסון הזה, אתם עשיתם את הגירוי הזה, וגיריתם את המן והרגזתם אותו, ובגללכם הוא גזר. אבל למרות כל הביקורת, הם צנו. למרות ביקורת, ומרדכי שעושה זאת ומתגרה באמן, אף אחד לא עשה לו כלום. תוצאה! תוצאה! 3 ימים ואמן תלוי על העץ. הגזרה נגזרה ביוד ג' יוד ד' תצוו תצזיין תצזיין בניסן אמן תלוי. יש מצווה לעשות סעודה מיוחדת בתצזיין בניסן, ביום ראשון של חול המועד פסח, כשמתחילים יום ראשון לעומר, סעודת אסתר בלז, סעודה מיוחדת בפסח, אסתר סעודה, קליאתו של אמן. כולם בשוק, עמומים, איזה מהפך. מה באמת קרה? מי שיודע את התשובה כאן, למה מרדכי באמת כל כך התגרה באמן? הרי יש כלל, לא להתגרות ברשע שהשעה משחקת. פסוק אחד נותן את הפתרון לכל העניין, וזה גרם להם לקבל בעל פה, לקבל תורה מרצון, זה השמחה של פורים. קבלת תורה שבעל פה מרצון, מה? פרק ד', פסוק א', כתוב, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. מה הוא ידע שאחרים לא ידעו? מה הוא ידע? אומר רשי, בעל החלום גילה לו שסיבת הגזרה בשמיים, שתי סיבות: השתחווה לצלם בזמן נבוכדנצר, צעודה מלפני 9 שנים. לא מה שאלה ברדיו ראו, הוא עיני העדה, הוא רואה קדימה. יעקב רואה קדימה, יהושע בן נון יצא מאפרים, אז הוא משיט את ימינו על ראש הקטן. הם ראו זאת, הם החליטו לעשות ביניהם חלוקת עבודה. כל זמן שלא מתקנים את שורש החטא, הגזרה לא תתבטל. המן הוא סתם בובה, מרדות עם ישראל, המלאק מרדות זה רק שליח. יש סיבה בשמיים. גזרה כזו בפעם הראשונה בהיסטוריה מאז הקמת עם ישראל, להשמיד, להרוג ולאבד, יש החלטות למעלה, אדוני, יש בעל הבית. זה לא סטרפטוקוקוס, יש למעלה מישהו שקובע. תפנה לכתובת. היום זה היורצייט של הבן שלי, 12 חודש, הבן שלי אוריה, זה הצדיק, זצל. יוד, היום כבר יוד, כן. מחר אנחנו עולים בעזרת השם, 4:30. אוריה, יוד בניסן, עד יוד, עכשיו כבר יוד עד הרבית, 12 חודשי. שנה מעוברת. איך שהוא חזר על זה, כל פעם אני אומר את זה לטובת, לטובת נשמתו. אדוני, אתה לא רואה הכל. תבין שאתה מוגבל, הוא אמר לאנשים. תבין את המוגבלות שלך. יש מישהו למעלה רואה יותר טוב. כל צילום לא טוב שהופיע, כל אמר גרוע אחד מהשני, שמטיל כמובן עצבות לאלה שליד. אבא, תת המטפל, יודע יותר טוב ממני איתנו מה לעשות איתי. הוא יודע מה לעשות, בחור פתוח כאילו. הוא יודע מה שהוא עושה. הכל לטובה. לא אומר שזה מתוק, אבל זה מוליך לטוב. הוא אבל הבית, הוא עשנו ולא אנחנו, אמרו בצול מריתו. לא נסתכל על זה במבט בצומצם. יש פה משהו טוב שמבשלים משהו. אשתו שאלה אותו, מה יהיה, מה יהיה? פסוק צעיר, אוריה, מה קורה פה? אתה דיבור פתוח, אתה הולך למות, מה הולך איתך? מה, אתה משאיר אותי פה לבד? מה יהיה? אז היא החזיקה את הקטנה, הקטנה שלה, היא תומן בת 3.5, קוראים לה מרים בלימה, על שם חמותי הרבנית מרים בלימה, ברוידה לבית ארשטיק. אז היא החזיקה אותה ביד, אז הוא אומר לה, תגידי, מרים בלימה דואגת למשהו? היא שותה לה את המטרנה ומבסוטית, היא בידיים טובות, היא דואגת. גם מה צריכה להיות אותו דבר? אנחנו בידיים הכי טובות. אנחנו בידיים טובות. זה לא פשוט, זה עבודה. רבותיי, עם ישראל רואה שמרדכי מתגרה. למה? הוא רואה דבר שאנחנו לא רואים. הם יודעים את הסיבה האמיתית. וכל זמן שלא מטפלים בשורש, אין פתרון. חייבים לטפל בשורש הבעיה. ושורש הבעיה צריך לדעת, זה צלם וסעודה. אז הם עשו ביניהם חלוקת עבודה. מרדכי מתקן את חטא הצלם, לקח על האחריות שלו לסכן את חייו מהתנקשות של איזה שויטה אחד שהוא חושב שהוא מסכן, ולא משתחווה אפילו לסופק ספייקה של צלם שהיה על חזהו של המן. הוא הלך מקדימה עם צלמים. הוא ידע, אני צריך לתקן את זה. אני לא אגיד להם, אני רוצה לראות אם הם יעמדו בזה. מסכן את חייו. אז התקשורתן החרדי הזה כביכול חושב שהוא מרגיז. הוא יודע מה שהוא עושה. זה לא היה אצלו 99.99 שהוא צודק. 100% ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. אסתר משתדלת לתקן את חטא הסעודה, ולכן היא גזרה על אנשי שושן בלבד, לאחר 9 שנים מהאירוע, לצום 3 ימים, כולל לבטל את ליל הסדר, לבטל את החרטה שלהם מזה שהם נהנו מסעודתו של אותו רשע. זה פתרון שורש. לפעמים אדם בא לרופא, כבוד הדוקטור, יש לי אקזמה, נותן לו משחה על המקום, שם את המשחה 3-4 ימים, נעלם האקזמה. אחרי חודש יוצא לו אקזמה בגב. כבוד הרופא, אקזמה בגב, עוד משחה. זה רופא? זה לא רופא אמיתי. תן בדיקות, תברר את שורש הסיבה לאקזמה. האם זה בעיה בזיהום כלשהו בגוף, בדם, או אולי זה בעיה של אור? אחרים שאין להם עיני עידה, אור תורה, נר מצווה, מתייחים, חושבים שזה ש"ג, פצצות, דימונה, קור אטומי. אדוני, יש פה שורש לכל דבר. תבין, אלה יודעים איפה נקודת המוקד. זה תיקן את הסעודה, זה תיקן את הנושא של הצלם. תוצאה, אמן תלוי תוך 3 ימים. שמעת מה זה עיניים? זה מה ששינה להם. הם ידעו שיש בורא, אבל לא ידעו עד כמה גדולי ישראל רואים וכמה הם לא רואים. הם לא האמינו, לא היו מודעים לגודל המוגבלות של עצמם. העיתונים עוד היו מודפסים, עוד לא זרקו את זה לחנות דגים לעטוף את הדגים. העיתונים שלפני יומיים עוד היו על השולחן, ובעיתונים היה כתוב שם ביום י"ד גיליון חג הפסח, גיליון מוגדל לחג הפסח, כותרת ראשית, מרדכי מכה בשנית. לפני 9 שנים הוא כמעט סיבך אותנו. מה הוא סיבך? לא להשתתף בסעודה. מזל שהשתתפנו, אחרת היו גוזרים עלינו כל השנים. ועכשיו הוא כן סיבך, בגלל הפנטיות שלו הוא גרם פה לאסון. עוד העיתונים לא הגיעו לחנות דגים, עוד היו על המדף. ובתצזיין בניסן, חול המועד, גיליון מקוצץ של המודיע, דף אחד מפני קדושת המועד, פתאום הכל התהפך. מתברר לא רק שהם טעו ומרדכי בפעולתו לא גרם את האסון, בפעולה שהוא לא משתחווה לאמן הוא גרם את הישועה. הם היו המומים, היו בשוק. מה? עד כדי כך נראה לנו על ימין שהוא שמאל? אני מקבל תורה שבעל במרצון, אני חייב לקבל. לנו היה נדמה 9 שנים שבזכות שהשתתפתי בסעודה התחלפתי למלך והחשבראש היה מבסוט, אז לא היה גזרות. מתברר שזה עצמו זהה את זרע הגזרה. אתה מתחבר לגוי, הגוי גוזר עליך גזרות להזכיר לך שאתה יהודי. הם קלטו שפום תפרקר. הם חשבו שההשתתפות בסעודה זה נקרא הבנה בפוליטיקה. מתברר שזה הטעות הקשה ביותר שהם עשו. הם חשבו שמה שמרדכי בכוונה מתגרה באמן זה סיבת הגזרה שהצבנו אותו. מתברר שזה סיבת ההצלה, הוא יודע מה שהוא עושה. הם קיבלו תורה שבעל פה מרצון לדורי דורות. חודש אדר, הדר קיבלוה. רק שאלה אחת יש לי, למה מרדכי היה צריך באמת לבזות אותו כל כך? חזם מספרים שכשהוא הכיר אותו ברחוב העיר הוא היה בשוק, אז אסתר גזרה גזרה לסקור במדינה, לסגור את כל החנויות שעוסקים בספרות ולסגור את כל המקומות שרוחצים אנשים שמנקים אותם, כדי שלא תהיה ברירה לאמן אלא הוא עצמו ייאלץ ברוב גדלותו לעסוק ברחיצתו של מרדכי שכבר לא מתקלח כבר מי יודע כמה שבועות והולך עם סכין, והוא היה נאלץ לעשות את זה כדי שיתבזה. וחזן מספרים שכשמו אמן רוחץ את מרדכי שם והיה לו מלא סכין ומספר אותו לפני שהוא מרכיב אותו ברחוב העיר על הסוסים של המלך, אז הוא ככה עושה קרחצים, איך הגעתי, לאן הידרדרתי, אני משנה למלך. אומר לו מרדכי, מי אתה? אתה יכול לעבוד על כולם, לא עליי. אני מכיר אותך לפני 40 שנה, היית ספר בכפר קרצום, אתה היית ספר הראשי וזה שרוחץ אנשים, עבד כי ימלוך. חזן אומרים בקום עלינו אדם, אדם ולא מלך. מי אתה? בזוי אתה מאוד. עושה לי הצגות, הוא משנה למלך, הוא שר אוצר, הוא משנה לראש הממשלה. מי אתה? אתה ספר ותיק אתה, עם הרבה הרבה ניסיון, ובכוונה לגלג עליו. אתה יודע לעצמך, אומרים חזן, מרדכי הוא מרכיב אותו על הסוס, ומרדכי נותן לאמן ביתה ברגלו. מה דעתך? הרב קניבסקי נותן ביתה. זה לא מתאים, אה? למה? מה, אמן פתאום מגלה פסוקים, מגלה ידע, הם מגלים לפעמים ידע שם, זורקים משפטים. סליחה מרדכי, בנפול אויבך אל תשמח, ובהיכשלו על יגל ליבך. אומר לו מרדכי, זה לא נאמר עליך. מה הסיבה שהוא כל כך ביזה אותי? לא קם ולא זה. אתה יודע מה התשובה? תשובה מאוד יסודית, חשובה ביותר. אומרים בתפילה כל יום, בברכת המינים והמלשינים, והזעידים נערה תעקר ותשבר ותנגר ותכניע. ואנשי נוסח ספרד מקללים עוד יותר, 6 פעמים, 6 קללות, תעקר ותשבר ותחלם ותנגר ותחלם ותשפיל. מקללים כל יום, מקללים את החבורות האלה יום 3 פעמים. זה נקרא בהלכה קללת המלשינים. אז אני רוצה לשאול, מה זה הריבוי של הלשונות האלה? ומה זה שם תשפילם ותכניעם? מעניין, מבקשים מאיתנו להשפיל מישהו, רוצים שלא רק הם יחלו וימוגרו וישברו, להשפיל אותם. את מי? מי הם הקבוצה הזו? כל יום אנחנו משפילים אנשים, מי זה? רבותיי, חוץ מזה, שאלה גדולה נוספת שהראשונים שואלים, יש לנו כלל שלא מתפללים עליהם שימותו, אלא מה מתפללים עליהם? שיחזרו בתשובה. סיפור הידוע בין איש לאשתו, מאיר וברוריה. רבי מאיר היה לו שכנים צדוקים, עשו לו צרות, אז הוא ידע בדיוק את הרגע שהבורא זועם בכל יום. הוא מאוד ידע את זה טוב. אתה יודע איך הוא בדק את זה? בדק את זה לפי הקרבולות של התרנגולים, יש להם, יש איזה כוח בטבע שיודעים, כל זועם בכל יום, רצה כביכול לנצל את הרגע הזה, וכמו בילם, לקלל את אותו השכן. כשהגיע הרגע הזה, נגיד 10, 52 ו-30 שניות, ישר, נרדם. אמר לו, ברורי, אתה רואה? הכל משמיים. זה לא שיטה. איתם הוא חטאים ולא חוטאים. גם אנוש לצדיק לא טוב. אז רק רגע, שואל רבי יהודה בר יוקא, רבו של הרמב"ן, אז איך אנחנו כן מקללים? הרי אסור. תשובה, שים לב, לא מקללים שם אף אחד חוץ מקבוצה אחת. ולמלשינים אל תהי תקווה, שלא יצליחו במלשינות שלהם. שהמלשינות לא תהיה עם תקווה. הלאה. לכל הרשעה כרגע תובד. הרשעה, הרשעה. רק קבוצה אחת אנחנו קודשים אותם. זידים. באמת, מי הם הזידים האלה? גבל, מי הם האנשים האלה? תשובה. עמלק, זד יהיר לץ שמו, אומר הפסוק. זה אלה שעושים ליצנות מכל דבר. מקררים את האמבטיה. ליצנות, לקרר. אף אחד באמצע לוויה לא יכניס בדיחה. זה מעמד רציני בשביל בדיחות. אף אחד בכל נדרי, להבדיל, לא יצחק פתאום. עמלק ההגדרה שלו זה אשר קרחה בדרך. מקרר כל מושג חשוב, הכל צחוקים, הכל ליצנות. חז"ל אומרים, מסילת ישרים הביא את זה בשם הנביאים, ליצנים יש להם פתרון אחד, יש מקום אחד שהם לא צוחקים. איפה ליצנים לא צוחקים? ואז יש קו פתוח ואפשר לעשות להם קצת מוסר. איפה? בחדר מיון. בחדר מיון הוא לא צוחק. פסוק הוא מביא המסילת ישרים, נכונו לליצים שפוטים. ליצים אין מה לעשות איתו, נכונו זה בלשון קיור וקנו. מה שמתאים לו, היינו רוצים לשוחח איתם. אין לי מיד, אוי תפסיק, אל תהיה פנאט, אני לא שולט על עצמי, מה? בסדר, לא ניתקתי בחברת אאוטנט, בחברת אאוטנט את הקליטה האינטרנטית, מה, אני לא בן אדם, אני אחפש שפיות, יש לי עסק טוב בחשבונאות. מה התשובה לאיש הזה? מה התשובה לאיש הזה? האיש הזה שאומר, לא, אני לא חשוד בכאלה דברים, במשפט הזה הוא הופך עצמו לאפיקורס. כיוון שהוא חולק על מה שאלוקים אומר, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. למתתיהו, אבא של החשמונאים, היה אבא בשם יוחנן. ויוחנן זה היה כהן גדול 80 שנה, ונהיה חילוני. לא, לי זה לא מתאים. אין דבר כזה. אל תאמין בעצמך עד יום מותך. זה ליצנות ומקרב. מקום אחד הוא לא עושה צחוקים, שלוחץ לו חזק באיזה מקום, והבהילו אותו לחדר מיון, שם פתאום הוא מפסיק לצחוק, ואז הקו טלפון פתוח ואפשר לדבר איתו. אז הוא נזכר ברב חיים קניאבסקי, הוא נזכר פתאום ברבי דוד, מוכן לסלק את המחשבים הלא קשרים שלו, ושכבר הקו פתוח, הוא לא מרגיש על הגובה. זידים זה ליצנים. זד יאיר, איך אומרים בחנוכה בעל הניסים? רשעים ביד צדיקים וזידים ביד עוסקי תורתך. תורה זה דבר חשוב, דבר חשוב, נכבד, כבד. אלה כלילים, עמלק להיות עם קל, ראוי להזכיר פה. שבת הזאת גם נשים הולכות בהרבה קהילות לשמוע פרשת זכור. תגיד לי, למה דווקא עמלק אנחנו כל כך זוכרים את מה שהוא עשה? מה הוא כזה גרוע יותר מכולם? תגיד לי, פרו יותר נחמד? פרו היה לו אקזמה, והרופאים אמרו לו שמה שיעזור לו זה דם של תינוקות. אתה יודע מה שהוא עשה? אני מפחד להגיד, אני לא מסוגל להגיד את זה אפילו. הלך לתינוקייה של בית חולים רמב"ם, ביקש 50 תינוקים כל יום. ואין מצווה למחות את שמו. להפך כתוב, לא תתאב מצרי, כי גר היית בארצו. מה עמלק יותר גרוע? אני שואל אותם אנשים, פעם שזוכר, תגידו, מה? עמלק נזכור, מה הוא שונה מכולם? היו מלא אומות שעשו לנו צרות. אומר המהר"ל תשובה אחת. כל האומות שעשו צרות, הם עשו את זה מסיבות אינטרסנטיות. נגיד פרעו, רוצה כוח עבודה בחינם, כלכלה טובה. זה רוצה טריטוריה, אדום מפחד שנעבור בגבול שלו, כל אחד מפחד על הכבוד שלו, פן ירבה. ונוסף גם הוא על שוננו ונלחם בנו. הם מפחדים. המלאק שום דבר לא עושים לו, הוא שונא את אלוקים בעצם. ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. איפה הוא בא? ממרחק של 500 קילומטר. מה אתה קופץ? מה עשו לך? אתה יודע, היה שני התקפות ביטחוניות בין פסח לבין מתן תורה. פרעו, קריאת ים סוף, והמלאק. פרעו, אני מבין, עבדו עליו בעיניים. פשוט שיקרו אותו. אמרו לו, אנחנו יוצאים לשלושה ימים. אז הוא שלח מרגלים לברר את זה. איקטורים שלח עמהם. בסוף הם רואים שאיזה שלושה ימים. התעצבן, רדף אחריהם, ואמרו, הם גלגל שיכנס למים. אבל המלאק, מה עשו לו? מה אכפת לך שעם יוצא משיבות של מאות שנים על ידי הריצים כאלה? מה אתה קופץ? הוא מוכן להתאבד ולהיכנס לאמבטיה רותחת. העיקר שיקרר את האמבטיה. אתה יודע למה הוא? הוא לא מסוגל לסבול שיש יראת שמיים בעולם. הוא לא מסוגל לראות שאלוקות מתגלה למטה. הוא מולק. המלק שתי מילים בנות שתי אותיות. עם קל, קל, קליל. שחרר, זרוק, עזוב, מה הקטע? הוא לא מסוגל לברר חשיבות, כבדות, נכבדות. חיל חז ושווי פלשת. אז נבנו רופי אדום. אילי מואב, החזקים יוחזי מורעד. כולם רואים מה זה אלוקים. ציבור פה יודע שכמעט העולם הגיע לתיקונו בקריאת ים סוף. היה חסר ברקע לאחד. חזר אומרים, אם עם ישראל לא היה אומר השם ימלוך לעולם ועד, אלא מה? השם מלך, היה מגיע משיח. בלשון התרגום אומרים באמת בלשון רווה, השם מלכותי קיים לעלם ולעולמי עולמיה, מלכותו קיימת. אבל לא השיגו, איך חסר גרגיר אחד של זה קיילי. אם הם היו מתרוממים עוד קצת לראות את הגילויים הגדולים, היה מגיע העולם לתיקונו. העולם הגיע לתכלית שלו. אתה יודע מה התכלית שלו? האלוקים עשה שיראו מלפונוב. כל העולם קיבל יראת שמיים. איך אמרה רחב בארץ אריס וארץ כנען? היא אמרה למרגלים של יהושע, שמענו כי הוביש השם את מי המשוף ומי הסוף מפניכם. לא קמה עוד רוח באיש. כל העולם כולו התמלא בפחד. קריאת ים סוף בכל אמבטיה, בכל כוס. ראו מה זה אלוקים. יש אומה אחת שלא מסוגלת להרגיש את זה. אומה אחת. המלאק שומע שהעולם התמלא בירי שמיים, ובשבת אנחנו נגיד, ואתה יהיה ויגיע ולא ירא אלוקים, לפי פירוש אחד ברשי. הוא לא מסוגל, אז הוא מוכן לבוא מ-500 קילומטר. העיקר לקרר את האמבטיה. הייתה הפגנה בעזרת תורה. 25 או 20 איש. בחיים הם לא היו שם בשכונה הזו בירושלים. כיוון שאוטובוסים, ברוך השם, היו חצי קדיברים, חצי אחור אנשים. כיוון שהיה שם אוטובוס דו מפרקי בירושלים לפני כמה וכמה שנים, שהייתה שם פיגוע, היה שם פיגוע מזעזע. ומתו שם יותר משני עשרות אנשים. וראיתי מכתב שכתבו גדולי ישראל, לא עלתה שם סייעתא דשמיא. היו דחוסים שם בצורה לא צנועה גברים ונשים. זה הגיע לאפס מקום, כמו קופסת סרדינים. להפך, היו שם כמה אנשים שליד זביל, האוטובוס היה מהכותל לכיוון העיר, ולא עלו בתחנה משום שהם ראו כזה דוחס. לא הייתה סייעתא דשמיא שם, ולא יראה בך ערווה דבר. אז הם עשו הפרדה. אצלנו כולם רוצים. הגיעו שם 20 חבר'ה מתל אביב, הגיל בדופן בין נחיר ימיני לנחיר שמאלי, הגיל נוסף בתוך הגבות, והגיל שלישי בתוך הלוע. קרחת עם 2-3 שערות מחוברות באמצעות גומיה, משקפיים עגולות, ג'ינס משופשף עם שלטים הדרת נשים. שאלנו אותם, תגידו, אתם הייתם פה פעם? אתם מכירים את השכונה הזו? בחיים לא היו פה, עד שמצאו את זה לקח זמן. מה אכפת לכם שאנשים פה רוצים ככה לי? הדמוקרטיה. זה הרצון. אני באתי אליך לרחוב אלנבי ובן יהודה להגיד לך איך תיסע בקו 4 או בקו 5? מה אכפת לך? שמעת מה זה רוח של המלאק? כך אומר רבי חנון וסרמן בספר קובץ מאמורים. המלאק זה לא רק מי שבאופן טכני נולד מאליפז בן עשיו ותמנה אשתו. המלאק זה רוח כזו. רוח שגם אצל ישראל יכול להיות. הוא לא מסוגל לראות שיש פה אוטובוס שמגלה שיש אלוקים למטה. לא נעים לי לספר את זה, היה מקרה. וזה אי, ראיתי לו, אז לא אזכיר את להוציא לעז על העיר הזו. הייתה בחורה בת 17. חזרה בתשובה, הורים מיליונרים באיזו שכונה יוקרתית בחיפה. והחליפה את כל הבגדיה. וההורים שלה בתחילה ניסו להניע אותה, אבל ראו שהיא רצינית, ויאמר לשבחם שהם לא עצרו אותה. קרוב ל-100,000 שקל, השירה הגדולה, הכל שינתה. והלכה לסמינר, לאיזשהו בית ספר, היא בת 16-17, לא כולם וגם לא חצי, אבל כמה. וואו, איזה חניוקית, איזה חנונית, הגיעה פה דיולן סגור עד למעלה, וחצאית כפלים. איך שהיא נעלבה, מה שהיא וחברותיה בבית ספר המקיף בחיפה אמרו על החרדים, החרדיות אמרו עליה. ברחה מבית ספר, רצה לחזור חזרה לבית הוריה, לשטויות שלה. ודווקא אבא אמר, תשמעי, אם כבר עשית כזאת דרך שנה עד שהתחזק, תשאלי איזה רב, אולי יש פה איזה הסבר. איתה אליי, ידע איזושהי צורה. אמרתי, אני לא עונה לך, בואי לגדול הדור. היא עמדה בדלת, בכניסה, סיפרתי את הסיפור, דפיקה על השולחן 8 פעמים, ובכה, בכה ואמר, המלכיות בסמינרים, המלכיות בסמינרים, הן שונאות את אלוקים ולא מפרגנות לו שיש לו חסידה אחת. מה אכפת לך? את התמדרנת במדרון, נהיית מודרנית. מה אכפת לך שיש לו ילדה אחת שמתחזקת? למה את מלגלגת עליה? המלכיות בסמינרים, מה אכפת לך? 8 פעמים הוא צעק, בכה כמו ילד קטן. זה הספיק לה, היא הבינה. זה לא אומר שמישהו מבחוץ נראה, יש, זה תופעה שנקראת המלאק. הוא לא יכול לסבול לראות זקן ופאות. איך אמר שר האוצר? אני לא רוצה אותם בקואליציה, כיוון שאני לא רוצה להצטלם בתמונה הקואליציונית בבית הנשיא עם זקנים. אני לא מסוגל להיות שם. למרות שסבא שלו היה שם, שמעתי לאחרונה, כולם היו רבנים גדולים למשפחת קליין ברומניה. זה רוח של המלאק. הוא לא מסוגל. זה מה שאנחנו צריכים למחות. זה צריך לבזות. לבזות. לא מספיק למגר. צריך שיהיה לו שום כבוד. מורי מגון ומיכל פיינשטיין היה תמיד אומר, חתנו של הבריס קרוב, תגמרה, כל ליצנות אסורה, חוץ מליצנות אחת שהיא מותרת והיא מצווה. איזה ליצנות היא מותרת? ליצנות הדעבוי דזורת. לעשות צחוק מהם. לעשות צחוק מהמודרנה. שלושה חודשים לפני החתונה היא עושה חצאית ובגד לחתונה ומזמינה וביקורים אצל התופרת וצובעת ומאפרת וספרי עד שהיא מגיעה לחתונה ולא מסוגלת להתכופף, היא כמו שבלעם התתה, היא עושה את המצגת כדי שכולם יגידו, או, אני מתעלפת, את מהממת, את משהו, תעשה צחוק מזה, תתאר את הצחוק הזה. כן, כאן מצווה לעשות מהם ליצונוס. כאן מצווה לבטל אותו. איך אמרו גדולי ישראל, אם רפורמים לא יושבים. עצם הישיבה נותן להם לגיטימציה. לצחוק מהם. היא הולכת כמו טווה שיצא עכשיו, ולא אוכלת כלום כדי לאסוף קומפלימנטים, ואם חס ושלום לא קיבלה 37 קילו קומפלימנטים מבדיכאון חודשיים. מה, לא התייחסו? לא התעלפו אנשים ממני, לא נפלו מהרגליים, לא הימנתי אותם. פשוט אנשים הכי זולים, הכי קטנים, שם מצווה. זה מה שעושה מרדכי לאמן. ואיבז, לא מספיק שאת המלאק, את הזידים האלה, אני מבקש תעקר מהשורש, תשבר לשניים, תמגר לחתיכות ותחלה. גם את התודעה שלהם להכניע ולהשפיל. לא מספיק. אני קצת בררתי, מי זה אז עדין אל קסם? שמעתם את המילה הזו? תמיד רוצה, מי זה הגדודים האלה? חמאס, יש גדודים שנקראים אז עדין אל קסם. מי זה? בררתי. ערבי מלפני 120 שנה, שקבור בכלל בגליל, והוא היה ככה חזק וחרבות וסכינים, וכשמזכירים אותו לערבים האלה, הם מתלהטים. הם מקבלים כוחות, כלומר הוא על אקבר שלהם. הם מקבלים כאלה כוחות רצחניים. אז יש יחידה על שמו. שמת לב? התודעה שלו עדיין מפרפרת. מי שמכיר מה קורה באירופה, הולנד, בלגיה, צרפת, הייל היטלר. יש כאלה אנשים נאונאצים שעדיין מזכירים אותו ועדיין ברוח שלו הולכים בצורה של אנטישמיות שהולכת וגואה. הוא כבר לא קיים, אבל התודעה שלו לא הוכנעה ולא הושפלה. את הרע צריך לא רק למגר ולחלות, צריך גם להכניע אותו. זה רק עם המלאק. לכן אמן אומר למורדכי בנפול לך אל תשמח, אומר לו מורדכי לא עליך זה נאמר. זה ההסבר שבפורים הם הרגו 75,000 ועוד 500 איש בשושן ועוד יום 300 איש. למה? למה הרגו? אין עניין להרוג גויים. וגם החשברוש התרגז על אסתר, למה את רוצה רק להרוג פה? זה היו כולם המלאקים. המיגור הסופי זה רק הקדוש ברוך הוא יעשה. יד על כס קם מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אבל הייתה שם הזדמנות לעשות בחינה של מחיית עמלק, ולכן אפילו שהגזרה סורקה, אמר מרדכי, זו הזדמנות שלנו לטפל באנשים האלה. ולכן התוצאה הייתה, רבים מעמי הארץ מתייהדים. אמר הרב ווטנר, תמיד עמלק מקרר, פתאום פה התחמם משהו. למה? כשנצחים את עמלק זה ההפך מקירור, זה התחממות, כי נפל פחד היהודים עליהם, פתאום קיבלו איזשהו עירה. הייתה תקופה כזו, זה נקרא שמחס מחייס למולק, במידה מסוימת הייתה באותו זמן. שם צריך זיידים לעקר, הם מתנגדים לתורה. המלאק נגד תורת יעקב, יעקב זה תורה, וכנגדו עומד מישהו שנקרא המלאק. הוא לא נותן לו ללמוד, הוא לא נותן לו להתרכז בדבר הכי מכובד שיש בעולם. הוא כליל, הוא לא כבד, אין לו כבוד, כבוד זה אותיות כבד. הוא עמלק, קל, הוא מעוקל, המלאק אותיות מסובב, הוא פטלטול. יעקב כבר נהיה ישראל, שער קל, הוא נשאר מעוקל. זה מה שאנחנו מזכירים לעצמנו, לבזות את כוח הרע בעולם. לכן ואיבז, לא, לא, אתה מבוזה אצלי, לא רק אני עוקר, אני גם חייב להכניע ולהשפיל. לכן שובר אויבים ומכניע זיידים. אני רק רוצה להזכיר שכיוון שהניצחון על המלאק היה באמצעות כוח התפילה, אז יש סגולה להתפלל בפורים יותר מיום כיפור. ביום כיפור מי שבא עם בקשות לאלוקים בודקים אותו האם יש לו רוב זכויות וכן הלאה, אבל בפורים עוד יותר מיום כיפור מי שמבקש לא בודקים, כל הפושט יד נותנים לו, פושט יד. לכן לא להימנע מלתפוס זמן. כותב הקו היושור, השנה יום חמישי תענית אסתר מוקדם, לאחר מכן שני ימים ראשון שני, פרק כף ב' בתהילים, פרק כף ב', לאסתר קראו שלוש שמות, שלושה שמות היו לה, אסתר, הדסה והילת, הילת השחר. וזה היא אמרה רגע לפני שכמעט מתה, כלי כלי למה עזבתני. אומר הקו היושור, תפוס לך זמן, תאמר את הפרק הזה בחבון וגדוי לו, תבקש את בקשותיך, משום שבזמן הזה יתחזק כוח התפילה. הם לא כמו בחנוכה נלחמו פה, פה נטו תפילה, כל מקום שדבר המלך ודתו מגיע. אבל גדול היו עם צום ובחיר ומספד, סק ואפר יוצא לרבים, וזה הביא לאחר מכן כל מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע שמחה ומשתה ויום טוב. תנצל את ההזדמנות, אל תיתן להבלים, לבלגן. קח זמן, תקום מוקדם בבוקר, תגיד חצי תהילים, ספר בתהילים, תגיד ותבקש לשם שמיים. יותר מיום כיפור, יום כיפור עם בדיקות, פורים בלי בדיקות, כל הפושט יד. לכן מרדכי נקרא בן יאיר שהאיר עיני ישראל בתפילתו, בן שמעי ששמע כל תפילתו, בן קיש שהקיש על שערי רחמים ונענה. לנצל את הזמן הזה שיתעורר הכוח של הכל כל יעקב. לכן אומרים שושנת יעקב, לא שושנת יצחק ולא שושנת אברהם. יסגבך שם אלוקי יעקב, משום שיעקב עבר הכי הרבה צרות, הוא עבר הכי הרבה צרות, והוא נהיה אבא של כלל ישראל, בחיר שבאבות. צרת לבן, צרת דינה, צרת עשיו, צרת יוסף, והוא זה שהעמיד את הכוח הזה של תפילה. ולכן מספר מספר המזבורים בתהילים לעמיתו של דבר זה 147 כמספר שנותיו של יעקב. אחרי זה שלושה פרקים נחצו לשניים. יעקב זה כוח של תורה ותפילה גם יחד. שושנת יעקב והמסר של פורים, תקוותם בדור ודור להודיע שכל קובך לא יבושו, ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך. תנצל את הקווי לשם. איך אומרים לנו הרניבל הרב קניאבסקי הרב, הוא התפלל ואין שינוי. כתוב בגמרא שמי שיתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל, שנאמר קווי לשם חזק ויאמץ לידיך וקווי לשם. עוד פעם ועוד פעם. זה טוב. לא כרגע הזמן מאפשר לספר עובדות מדהימות לאחרונה על מי שהתעקש, בפרט בפורים, וזכה לישועות עד ליל הסדר תוך 30 יום. לנצל את הזמן, לנעול את הדלת באותו פרק זמן, להתרכז בה בקשה, אבל לבקש, לא סתם לדקלם אמירות, באמת להציג, לכתוב את זה, לבכות על זה, ונענה בעזרת השם בגיבוי ובגילוי עוד ש... בגילוי אמיתי של כבוד השם. אז ברכתנו נתונה שנזכה בעזרת השם להפיק את אור הפורים, אור הפסח הבא עלינו לטובה. נראה בגאולת ישראל השלמה, ילבדו טועים בינה, וכל הרישה כולה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, ותמלוך אתה השם לבדך על כל מעשיך, בארציון משכן כבודך, וירושלים עיר קודשך, במהרה בימינו, בעינינו, אמן ואמן.